שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
התוכנית שבה אני, קובי מלמד, מספר סיפור לחברי...
אלעד יצחקיאן.
סיפור שהוא לא מכיר, ואני מקווה שגם אתם לא.
לא מכיר ולא מוכיר גם.
אני חושב שאת הסיפור הזה אתה מאוד תוקיר דווקא, את מה שיש לנו
אתה
היום.
אתה חושב?
אני ממש חושב.
לא יודע.
בוא אני אגיד את זה ככה. זה פרק שאני מתכנן לעשות... מאז שהתחלנו וחיכיתי לזמן הנכון, ואני חושב שעכשיו זה הזמן הנכון.
מה הופך את הזמן הזה לזמן הנכון? אוקיי.
פשוט תרגיש לי מתאים.
אוקיי. נרגיש לך מתאים. אמרתי לך שאני אקח דברים בקצב שלך, ונתקדם.
אז אני באמת חושב שאני מוכן.
אז אם אתה מוכן, אז... אז יאללה.
זה גם נשמע נהדר, כשבאותו זמן גם דובי מלקקת לי את הצבעות.
למה כל פרק צריך להתחיל כאילו באיזה מחווה הומו-אירוטית פה? אני לא מבין. אני לא מבין את זה. נדבר עם הפסיכולוג שלי על זה.
אני מבין את זה. אתה רוצה לחבות את האור רגע? רוצה שנעשה פרק בחושך?
אני ממש מעדיף שלא. אני ממש ממש מעדיף שלא.
נשמע נהדר. טוב, יאללה, בואו נעשה את זה. פשוט. כאילו, את הפרק.
לא. תעשה את זה.
רק את הפרק. לא מעבר לזה. מיקה, אם את שומעת את זה, אני מקווה שבא לך עדיין בסדר עם הכל.
אני גם מקווה.
נראה מה יהיה כשהוא יחזור הביתה. אני פה, אם אתה צריך מקום לישון.
אפשר לחתוך את זה?
אוקיי, כן. אז מייקל מלוי.
מייקל מלוי.
מייקל מלוי, בוא, שינינו נושא רחוק מאוד. מייקל מלוי נולד ב-1873 במחוז דונגל שבאירלנד.
דונגל.
דונגל. הוא לא זוכר הרבה מהילדות שלו, אפילו אפשר להגיד שהוא לא זוכר כמעט כלום. הוא לא יודע תאריך לידה, לא מכיר בני משפחה, לא היו לו חברים מהילדות שהוא זוכר, שום דבר כזה. כל מה שידוע עליו זה שהוא עלה לניו יורק מתישהו בצעירותו. מתישהו.
זה נשמע לי כאילו זה מסתיר איזשהו...
יכול מאוד להיות. מורה
אפל.
שמע, הוא אירי. יש מצב גם שהוא פשוט השתקר מגיל 4, ואז הוא פשוט לא זוכר מאז כלום, כי הוא עדיין שיקור.
יכול להיות.
יכול להיות. יש אפילו מצב טוב מאוד שזה מה שקרה.
טוב, אז אתה יודע דברים שאני לא...
בדיוק, אני יודע דברים שאתה לא יודע, אבל תכף אתה תדע גם כן. כל מה שאני יודע, אני רוצה להעביר לך.
יאללה.
זאת המטרה. מלוי היה הומלס שנדד בין עבודות מזדמנות, דברים כמו ניקוי רחובות, איסוף זבל או צחצוח ארונות קבורה.
סך הכל עבודות, כמו עבודה מועדפת, כל אחד יוצא לעשות את זה באיזשהו שלב בחיים.
זה מכובד מאוד.
בוא, צחצח נעליים, ארונות קבורה.
כן, דברים שאתה עושה בשביל כסף. הבעיה שמלוי לא כל כך רצה לעבוד בשביל כסף, הוא היה מאוד שמח לעבוד גם בשביל אלכוהול, הוא שמח לקבל תשלום באלכוהול.
לא, אתה עושה לי את זה מאוד מאוד קשה לא להיות גזעני פה עכשיו. נו באמת, לעבוד בשביל אלכוהול.
הדיילי מירור תיאר אותו בתור אחד מקורבנות חיי הפאבים המחתרתיים של ארצות הברית, המתנדנד בשארית חייו תחת אפלוליות הרחובות.
נשמע כמו אחלה דרינקין בדי כזה.
אבל נשמע כמו... זבל של כל דבר אחר שהוא לא
דבר אחר, כן, בסדר. אף אחד לא מושלם.
אף אחד לא מושלם. בשנת 1920 החלה תקופת היובש בארצות הברית, חוקי היובש שאומרים שאסור לקנות אלכוהול, למכור אלכוהול, לצרוך אלכוהול. ממש מבאסת. זה היה מ-1920 עד סוף שנת 33. 13 שנה. בלי כלום. כאילו לא כלום, היו מלא דברים לא חוקיים, אבל...
כן, היה כאילו אנדרגראונד ברס כאלה.
כן, אבל בן אדם, אדם מן הישוב ששומר חוק, 13 שנה לא יכול לגעת בכלום. אז מלוי בסוף שנות ה-20 מוצא את הבר הסודי של טוני מרינו. מהרחוב זה נראה כמו סתם חנות נטושה, אבל הרבה מהמקומיים ידעו שהדלת בעצם לא נעולה, ומאחורי הארגזים שחסמו את החלון יש שם בר קטן. עם ציוד בסיסי, ספה, 4 שולחנות, והרבה בקבוקי וויסקי צעירים לא מיושנים בייצור ביתי.
מדהים, נשמע כמו מקום מדהים.
נשמע קלאסי.
כן.
מרינו עצמו...
בטוח שרק טיפוסים חיוביים היו מוצאים את
זה. בטוח.
דרכם למקומות האלה.
מרינו עצמו היה הברמן ברוב הימים, ובכל יום לאחר סגירת הבר, הוא היה פשוט נשכב לישון על הספה. אז...
נתרק.
מה שנקרא בר ביתי.
כן, יותר ביתי מזה.
אין יותר ביתי.
מכיר בר שכונתי, אז הנה בר ביתי.
זה לגמרי. מרינו בקושי הצליח להחזיק את העסק בחיים. לפעמים הלקוחות שילמו, ולפעמים לא. חלק מהם היו פשוט מרוקנים את כיסיהם החוצה, ומשלמים עם מעט המטבעות שנשארו להם שם, והפרש היה נרשם בחשבון. היה לו חשבון רץ כזה על הקיר, והרבה מהמקרים, החשבון הרץ הזה פשוט היה נשאר על הקיר.
מדהים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש את המלבי בשדרות ירושלים, היינו באים אליו כל יום איזה 10 אנשים, והוא פשוט היה ממציא איזשהו מספר שצריך שלם לו בסוף, הוא היה מקבל איזה רבע מזה, וכזה, יאללה, תודה, חבר'ה, נראה בסדר. עוד קרם כאילו. אז היה. מסתבר שזה מודל כלכלי.
מודל כלכלי לאו דווקא אפקטיבי, אבל מודל.
זה מודל.
כן.
כן, יש שם כלכלה במודל
כן,
הזה.
כן, איזושהי כלכלה.
כן, אבל איזה מעלה בי, אחי.
וואי, וואי.
וואו.
עדיין פתוח שם?
כן.
בוא נלך מתישהו.
דבר איתי.
אפשר לדבר.
אתה יודע איפה להשיג אותי.
כן. טוב, כרגע פה.
נכון.
מלוי, שלרוב היה מובטל, היה אחד מאלה שלא משלמים חשבון ופשוט מריצים חשבון על הקיר. הוא היה מופיע בשעה מוקדמת ומבקש ממרינו, תן לי בוקר של בוקר, ברשותך.
ומישהו הבין מה זה אומר? כי אני מבולבל פה. בוקר של בוקר?
בוקר של בוקר.
ממש בבוקר?
הוא היה מגיע בבוקר, כן.
כן.
ב-9-10 כזה. מבקש בוקר של בוקר, כמה שעות לאחר מכן הוא היה כבר מתעלף על הרצפה. זה היה מנהג. למשך תקופה מסוימת מרינו הסכים לרשום למלוי חשבון, אבל בסופו של דבר הוא נאלץ להפסיק כי העסק כבר היה ממש במצב רע.
אפשר להגיד שהבן אדם שתה אותו.
בהחלט אפשר להגיד. תודה רבה.
שמחתי.
יום אחד בשנת 1932 ישב מרינו עם חבריו פרנסיס פסקואה ודניאל קרייסברג מה?
אתה ממציא את השמות האלה?
לא, לא, אמיתי. פרנסיס פסקואה ודניאל קרייסברג, וסיפר להם על מלוי. מרינו נזכר שבחורף 1931, הוא התיידד עם הומלסית בשם מבל קרסון. הוא שכנע אותה לסגור עסקה. העסקה הייתה... מרינו משלם בכל חודש על ביטוח חיים עבורה, והיא בתמורה רושמת אותו בתור המוטב היחיד בביטוח. כלומר, היא לא צריכה לעשות כלום, אני משלם. מתישהו, כשזה, אין לך מישהו אחר, אז אני אקבל.
נשמע, כאילו ברור שהיא תיקח את זה, אבל...
כן,
כי... למה שהוא ירצה לעשות את זה?
בסיטואציה שהיא...
כי הוא העריך שהסיכויים שלה למות כאילו גבוהים?
הוא גבוהים מאוד, בוא נגיד את זה ככה.
מה זאת אומרת?
מספר שבועות לאחר שסגרו את העסקה והוא שילם את החשבון הראשון, הוא הכריח אותה לשתות עד שהיא התעלפה, הפשיט אותה מבגדיה, שפך מי קרח על המיטה, הזיז את המיטה שהיא תהיה מתחת לחלון פתוח באמצע החורף.
אוי ואבוי.
וכמובן שהנתיחה של אחר המוות קבע שסיבת המוות הייתה דלקת ריאות, ומרינו קיבל $2,000.
תשמע, $2,000 קל.
קל מאוד.
לרצוח איזה הומלסי.
בטח, שטויות. בכיף. פרנסיס פסקואה הסתכל על מלוי, שישב בבר עם כוס וויסקי והציע לשניים האחרים, בואו נעשה את אותו דבר. אפשר להרוג גם אותו, ולעשות קצת כסף.
הם אמרו כזה, איך נעשה את אותו דבר? היא כבר מתה. איך נעשה את אותו דבר? תסביר לי איך.
עם הבחור הזה פה.
אבל זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר. זה בחור, זה בחורה. הוא פה, היא שם. החבר שלישי קרייסברג גם הסכים להשתתף. הוא היה אב לשלושה, מצבו הכלכלי היה לא טוב. קל, זה סיטואציה שפשוט מאוד להגיד כן לרצח.
קצון לטרף. זה ביטוי עכשיו.
מגניב, אחלה. פסקואה גייס את ג'וזף מרפי, שהוא הברמן השני שעבד אצל מרינו. מרפי הסכים להיות הבן אדם שהולך לפגישות עם חברות הביטוח. הוא נפגש עם כמה סוכני ביטוח, הוא הציג את עצמו בתור אח של מלוי, ובסופו של דבר הצליח לקבל 3 פוליסות ביטוח. 2 עם חברת פרודנשיאל לייף אינשורנס, ואחת עם מטרופוליטן לייף אינשורנס. הסכום הכולל של 3 הפוליסות עמד על $3,576.
סכום מכובד לכל הדעות.
לחלוטין.
הייתי רוצח אדם בשביל הסכום
הזה. לגמרי, גם היום, אבל בכסף של היום, מה שהיה אז, זה יוצא בערך 55 אלף דולר עם כל הריבית.
סכום נעה.
שטויות.
לכל הדעות.
הורג מישהו עכשיו, בשביל חצי מזה.
תשמע, פורד הרי תמחרו חיים של בן אדם פחות מ-11 דולר. אז כאילו,
מה זה? זה 55
אלף דולר? זה טירוף, זה מחיר שהוא טירוף.
תענוג. אני קופץ על זה. אתה בא להרוג הומלס אחרי זה?
קובי, זה מקליט.
God damn it.
זה חלק מהקטע, זה מה שאנחנו עושים פה, שזה מקליט.
החבורה צירפה עוד מספר אנשים לתוכנית. האנשים שהם צירפו היו פושעים כולם. טאף טוני בסטון. ג'וזף מגליוני, שהיה העוזר שלו. ג'ון מקנלי. ואדוארד טין איר סמית'.
כאילו, איחוד של הסופרנוס כזה.
כן. עכשיו, אדוארד טין איר סמית, מה שנחמד לגביו, טין איר זה אומר...
אוזן פח.
אוזן פח. אז האוזן שלו באמת הייתה פח, אבל לא הייתה עשויה מפח, היא הייתה עשויה...
לא הפח הזה, אתה אומר.
לא, היא הייתה עשויה משעבה.
מה זאת אומרת, הייתה לו אוזן שעשויה משעבה?
אוזן שעשויה משעבה.
אז זה לא אוזן.
אז זאת האוזן המלאכותית שלו.
שהיא עשויה משעבה.
שהיא עשויה משעבה.
אז למה לא קראו לו וקס איר?
זה נשמע פחות טוב, אחי.
נשמע, כן, וקס און, וקס אוף, זה בפנים, זה בחוץ, זה השעבה ש... לא.
לא,
זה השעבה... ש... לא.
לא, אל תגיד את זה. לא, זה לא עשוי משעבה שלו. לא.
לא. לא. זה, אולי זה סתם מישהו שלא ניקע את האוזן שלו הרבה זמן.
כן,
ועכשיו, לא.
וגם מפחד ממקומות חמים עכשיו.
אוי.
הוא פשוט לא יכול לגשת לשום דבר חם, כזה. בוא, אחי, בוא, עושים מדורה... לא, אני לא יכול לבוא. אתה יודע, אני אמס. אז 5 חודשים לאחר שהחבורה התחילה בתכנונים, נפגשו החברים בערב אחד בדצמבר 1932 כדי לבצע את הרצח. מלוי נכנס לבר. מרינו בא אליו ואומר לו, חבר, מהיום אני רושם לך חשבון, אתה מוזמן לשלם מתי שאתה רוצה. לדבריו, התחרות הקשה עם הברים האחרים הילצה אותו לשחרר קצת את החגורה, שיהיו קצת פחות חוקים. כמובן שמלוי היה מאושר מכל העניין.
ברור.
יושב על הבר, מבקש עוד ועוד ועוד. מרינו נעמד מולו, ובכל פעם שמלוי סיים כוס, מרינו אפילו לא שאל, אוטומטית הוא פשוט מילא לו את הכוס. שזה שירות נפלא.
שירות מדהים.
הוא שתה כל כך הרבה, שהיד של מרינו התעייפה מלהחזיק את הבקבוק.
מסכן. בן אדם שם שותה את עצמו למוות, ליטרלי.
כן. אז כמובן שהחבורה פשוט ציפתה שבאיזשהו שלב הוא יתעלף, יקרה משהו.
כן.
בסופו של דבר, מלוי פשוט ניגב את פיו בשרבול, אמר, תודה חברים, לילה טוב.
איזה גבר.
אני אחזור בקרוב, והלך.
הלך והתעלף על המדרכה.
הלך.
פשוט הלך.
יום לאחר מכן, חזר ועשה בדיוק את אותו דבר.
תן לי בוקר של בוקר וכל זה.
ממש ככה. והתבנית חזרה על עצמה במשך 3 ימים. מלוי הפסיק לשתות רק לרגעים קצרים מאוד, כדי לקבל כריך סרדינים שהחבר'ה נתנו על חשבון.
ככה לספוג קצת את ה...
כן, אז יהיה לך משהו, עליי, נו, באהבה. מרינו והחבורה פשוט נשארו עמומים. הם קיוו שאולי מלוי ימות בשנתו, או שיתעלף ויקבל מכה בראש, אבל ביום הרביעי הם הבינו שחייבים לעשות איזשהו שינוי, כשמלוי שוב חזר לבר ואמר, חברים, כמה שאני צמא. טף טוני התחיל לאבד סבלנות, והוא הציע פשוט לראות למלוי בראש.
הוא לא משחק משחקים. ולגרום לזה לראות כמו תאונה. בוא נגיד שהוא החליק על הכדור הזה.
מרפי הברמן אמר, שמע, זה too much, זה צפוי מדי, וידעו בדיוק מה קרה. הוא הציע אפשרות יותר מעודנת, מה שנקרא אלכוהול עץ. מכיר אלכוהול עץ? ווד אלכוהול?
לא.
מתנול? מתנול, חומר רעיל מאוד. שהיו משתמשים בו ביצור של אלכוהול ביתי.
זה שמשתמשים בצבעים וכל זה, נכון? לדילול צבע
כן,
אולי?
כן, בדיוק.
אוקיי.
Okay. בדיוק, זה זה. אז היו משתמשים בזה גם ביצור של אלכוהול ביתי זול. זה גם איזשהו תוצר לוואי כזה שנשאר אחרי שאתה מפיק אלכוהול. Mm-hmm. ואתה חייב לסנן אותו.
חייב. אז בוא תשתמש בכבד של הבחור הזה.
והרבה פעמים בארצות הברית באותה תקופה, כשהיה אסור לקנות אלכוהול, אז לא היו מסננים כמו שצריך. שתייה של נוזל שמכיל 4% מתנול, תגרום ככל הנראה לעיוורון. מעבר לזה כמובן שלמוות. בשנות ה-20 בארצות הברית נהרגו בערך 50,000 איש משתייה של אלכוהול באיכות גרועה. ברוב המקרים סיבת המוות הייתה מתנול. מרפי קנה מספר פחיות של מתנול בחנות צבע. בהתחלה הוא מזג למלוא עם מספר כוסות של וויסקי כדי שהוא ירגיש טוב, ואז הוא החליף את הוויסקי במתנול נקי. לא מהול ב. נקי. 4% זה עיוורון. אז בוא ניתן לו 100%.
אוי ואבוי.
החבורה הסתכלה בתדהמה על מלואי ששתה מספר מנות של החומר.
וואי.
והמשיך לבקש עוד. הסצנה חזרה על עצמה במשך מספר ימים.
איזה אירי.
עד שיום אחד, לאחר עוד מנה של מתנול, מלואי נפל לרצפה ללא הזהרה. פסקו ירד על ברכיו כדי לבדוק את נשימתו של מלואי. אז מלואי באמת נשם בכבדות, אז החבורה החליטה, בוא פשוט נחכה קצת עד ש... הוא ימות.
שב שנייה, עוד רגע עומד.
כן, עוד שנייה עומד. אז בסופו של דבר באמת מלואי התחיל לחרחר, ואז הוא השתתק. אבל אז הוא התחיל לנחור.
גדול.
הוא התעורר לאחר מספר שעות, ואמר, תן לי את המנה הרגילה שלי, ידידי. באנגלית הציטוט המדויק הוא, give me some of the old regular, my lad. איזה איש.
אגדה.
בסוף ינואר הבינו החברים שהתוכנית להרוג את מלואי לאט לאט הופכת ליקרה מדי. התשלומים לביטוח, יחד עם כל מה שהם מוציאים על השתייה, זה כבר גבה מחיר מאוד מאוד כבד. מרינו כבר חשש שהוא ייאלץ לסגור את העסק מכל הסיפור. וכמובן, אתה יודע, הם הכניסו כבר לא מעט אנשים לתוכנית. יש שם איזה 8 אנשים בכל כן. הסיפור הזה.
יותר מדי שותפים.
כן, זה יותר מדי. החבורה הבינה שצריך לעשות משהו. טפטוני, כמובן, שוב הציע להשתמש באקדח. כן. פסקווה הציע רעיון אחר. מלואי היה חובב מאכלי ים ידוע, אז הם ניסו להרוג אותו עם ארוחה של צדפות מורעלות. אבל מלואי פשוט חיסל את המנה וליקק את האצבעות.
לא נראה לי שאפשר להרוג את הבן אדם דרך הקיבה.
כנראה שלא. החבורה הבינה שהמוות של מלואי זה כבר לא עניין של כסף, אלא עניין של גאווה.
זה ואדם... עכשיו פוקט העקרוני. חביבי, אדוני, אתה תמות. לא יעזור כלום.
לא יעזור כלום. התשלום כבר ממילא לא היה שווה את זה, הם היו יותר מדי אנשים. מרפי החליט להכין למלואי הפתעה. הוא לקח כמה קופסאות סרדינים, העמיד אותן בחוץ בשמש למשך כמה ימים, כדי שיתקלקלו, והוא הרבב פנימה זכוכיות ומסמרים.
כמו בפרק ההוא של עוז.
נכון. הוא הכין מספר קריחים, מלואי אכל את הראשון, מיד ביקש עוד אחד. אני פשוט מדמיין אותו כזה, קצת קרנצ'י מהרגיל.
קצת קרנצ'י מלעד.
אבל תמיד, אין בעיה, בכיף. מרינו בינתיים נזכר בתוכנית שעבדה כל כך טוב עם מבל קרסון. באותו ערב, בסוף ינואר, מרינו ופסקו הרימו את מלואי המעולף מהרצפה של הבר, נסעו איתו לפארק הסמוך, הם גררו אותו בשלג במשך כמה מאות מטרים, הורידו לו את החולצה ושפכו כמות גדולה של מים על ראשו וגופו. יום לאחר מכן, לאחר שיצא לסידורים, חזר מרינו אל הבר ומצא את מלואי במרטף. מסתבר שמלואי שכנע את מרפי להכניס אותו, ורק התלונן בפניו שקצת קר היום.
זה כאילו האבנג'ר החסר כזה, זהו.
מה הסופר פאור שלך? כלום, אני פשוט נשאר בחיים תמיד. פברואר הגיע ואיתו עוד חשבון לביטוח. העבריין מקנלי הציע שהחבורה פשוט תדרוס את מלואי. אז הם שילמו $150 לנהג המונית הרי גרין שהסכים לעשות את המעשה. החבורה נכנסה למונית. בסטון ומרפי עמדו בחוץ ותפסו את מלואי בידיים וגררו אותו לכביש. גרין החל לנסוע לכיוונם. השניים קפצו לצידי הכביש ברגע האחרון, ביי שמלואי קפץ יחד איתם.
זה אינסטינקטים של נמר.
אינסטינקטים של נמר שיקור. ואז הם עשו את אותו דבר עוד פעם, והוא שוב קפץ ברגע האחרון. אחרי שני ניסיונות כושלים, גרין החליט שצריך פשוט לנסוע יותר מהר. אז בניסיון השלישי הוא דהר לכיוון מלואי במהירות של 80 קמ"ש.
לא רע.
לאחר ההתנגשות במלואי, הוא לקח רוורס ועלה עליו שוב.
וידוע רגע.
לגמרי. והחבורה הייתה משוכנעת שפה זה נגמר. מלואי פשוט שכב על הרצפה בלי לזוז. הבעיה היא שרגע לאחר מכן עברה מכונית חולפת בכביש, שנראתה להם לא טוב, אז הם החליטו לברוח לפני שיקפצו חשדות.
כשהם משאירים אותו שם, מדמם, פצוע, כנראה מת.
נשאר שם על הכביש. מרפי התקשר בימים שלאחר מכן למספר בתי לוויות ובתי חולים. אף אחד לא דיווח על הרוגים בתאונות, ובעיתונים לא נאמר שום דבר על האירוע. 5 ימים לאחר מכן, בעוד חלק מהחבורה יושבת בבר, נפתחה הדלת. מלוי צולע פנימה, חבוש וחבול, ואומר, שים לב ציטוט מדויק, אני מת לשתות משהו.
תשמע, הוא איזה 5 ימים לא שתה.
5 ימים לא שתה.
מבחינתו הוא היה עכשיו בגמילה, כאילו, זה לא לעניין.
איזה סיוט זה. הוא סיפר לחבורת מה שהוא כן הצליח לזכור. הוויסקי שהוא שתה אצלם בבר, הלילה הקר ברחוב, האורות המתקרבים של המכונית, ואז חושך. הדבר הבא שהוא זכר, הייתה מיטת בית החולים. לדבריו, כל מה שהוא רצה לעשות לאחר מכן, זה פשוט לחזור לשתות בבר. הוא כל כך התגעגע לחברים שלו שהתייחסו אליו כל כך יפה.
כן,
תשמע, אותו.
כיף לו, כיף לו איתה.
השקו אותו, הוא לא משלם, אותו.
הוא שותה.
הוא לא משלם, זה תשמע. מדהים. ב-21 לפברואר 1933, שזה 7 חודשים לאחר שהם התחילו בתכנונים.
שמנסים להרוג אותו, 7 חודשים.
הם מנסים להרוג אותו בערך חודשיים, חודשיים וחצי, אבל כבר 7 חודשים הם עם כל התכנונים. שניים מהחבורה שחרו חדר בבית הערכה ישן, בתקופה שבחלק מהמקומות עוד הייתה תאורה מגז. הם אספו לשם את מלוי מהבר, חיברו צינור לבלון הגז והכניסו אותו פשוט בכוח לפה של מלוי. לאחר אינספור ניסיונות, מייקל מלוי נפטר משאיפת פחמן חד חמצני. שים לב, שוב, לא קשור לקיבה שלו.
קיבה, אלכוהול, זה לא הצליח להרוג אותו.
לא יקרה. חברת הביטוח מטרופוליטן קיבלה מכתב מדוקטור פרנק מנזלה, שהוא במקרה חבר של פסקווה. הוא כתב שסיבת המוות הרשמית של מלוי דלקת ריאות. אז חברת מטרופוליטן שילמה $800 על הפוליסה, מרפי ומרינו לקחו את החלק שלהם, והלכו לקנות לעצמה מהר חליפה חדשה.
כי מה אתה עושה עם $800 שקיבלת על רצח עכשיו?
רק תדפור חליפות. פסקווה הגיע למשרדי חברת הביטוח השנייה, פרודנשל, כדי לאסוף את הכסף על שתי הפוליסות האחרות. להפתעתו, סוכן הביטוח בא אליו בהפוכה, הוא אמר, חביבי, בוא תראה לי את הגופה קודם, לפני שאני משלם. אין גופה, אין כסף.
אין גופה, אין כסף. שמע, בוא תראה לי שבן אדם מת.
כן.
איפה אני יודע?
אז החבורה קברה את מלוי מספר שעות כבר לאחר מותו, אז הגופה כבר קבורה. פסקו אמר לסוכן, שמע, הגופה כבר נקברה, אין מה לעשות, ואני מעדיף לא להוציא אותה, אז החברה פשוט סירבה לשלם. אז הלך הכסף.
חברות ביטוח האלה, תאמין לי, אנשים רעים.
הם יודעים מה הם עושים, אנשים רעים. העבריינים לא הצליחו לעמוד בפיתוי בחודשים שלאחר מותו של מלוי. הם התחילו לספר את הסיפור לאנשים שהם מכירים. הסיפור התחיל להסתובב ברחבי העיר, הגיע גם לברים אחרים.
סיפור הרצח שלהם?
הסיפור על הבן אדם שפשוט לא הצליח למות, לא משנה מה עשינו לו. ובסופו של דבר, איכשהו הסיפור הגיע לאוזניהם של אנשי משטרה מקומיים. בהתחלה הם היו מאוד ספקניים, אבל אז הם התחילו בחקירה. עובדי עירייה בסופו של דבר מצאו את מקום הגופה, והוציאו אותה, ובנתיחה שלאחר המוות התגלו שרידי פחמן חד חמצני בכמות מאוד לא סבירה.
כמובן.
כמובן. אז נהג המונית גרין והרופא מנזלה סגרו עסקאות עם התובע המחוזי והעידו נגד החבורה. פרנק פסקווה, טוני מרינו, דניאל קרייסברג וג'וזף מרפי, כולם הורשעו ברצח מדרגה ראשונה. לקחו אותם לכיסא החשמלי בסינג סינג, והם הוצאו להורג, וכולם מתו בניסיון הראשון.
יש מי שעושה את זה כמו שצריך.
כן. חביבי, המדינה יודעת מה היא עושה.
תשמע, נשמע שסך הכל הם למדו מכל הסיפור הזה.
הם למדו, אבל הם לא נשארו בחיים כדי לספר.
לא.
לא.
לא, בשביל זה יש אותנו.
בשביל זה יש אותנו. אנחנו פה לספר.
אני סתם יושב פה ו...
אתה פה...
פרזית.
מה ששמעת, תמשיך את הסיפור לדורות הבאים. תעביר אותה הלאה.
תעביר את זה הלאה.
אז מה אתה אומר על מלוי שלנו?
תשמע, מלוי, קודם כל, הייתי מת להיות חבר שלו.
וואי, גבר, נשמע איש אגדה.
עכשיו, מה זה ערב בסטארסקי איתו? למרות שהוא מרוקן אותך.
וואו.
הוא פשוט מרוקן אותך.
זהו, הבעיה היא שאתה, שאתה יודע שכשאתה יוצא איתו לשתות, אתה חייב שלם.
כן, אתה חייב שלם, ואתה חייב שלם הרבה.
כן. וואו, חייב לשלם מלא.
אז לא, לא יודע, לא יודע מה.
יש פערים עם, עם happy hour של all you can drink whiskey?
לא בשביל אנשים כאלה. לא בשביל אנשים כאלה. לא. זה, אין אנשים שבשבילם כאילו אומרים, טוב, די, כאילו, אנחנו סגורים עכשיו.
לא, עזוב אותך. יש תמונה שלו כזה בכניסה, המערכת רואה
אותו. נדנד החוצה בבקשה. די עם זה.
ממש זה. איש אגדה. אז זהו חברים, זה היה סיפורו של מייקל מלוי, וזה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
אכן, כרגיל, אם יש לכם רעיונות לפרקים, נושאים, הצעות, רעיונות, בעיות, תלונות...
הכל לקובי.
הכל אליי, הכל כן. אתה, אליך זה לא יגיע.
שום דבר לא... חס ושלום, אם חס מגיע אליי, אוי ואבוי לכם, זה מגיע אליי, אוי ואבוי.
פתחתי מייל, מה יש בזה פודקאסט, @gmail.com. שלחו מה שבא לכם. כמובן שאפשר להזין לכל הפרקים שלנו באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. כל האפליקציות אנחנו שם. כמובן, תעשו סאבסקרייב, הפרקים ירדו לכם באופן אוטומטי, ישר למכשיר.
מה יותר פשוט מזה?
הכי פשוט, וכמובן, אם אתם כבר שם, תנו לנו איזה ביקורת, תנו לנו איזה משהו, איזה אהבה, איזה שתי מילים ככה.
לא, לא משהו, לא יודע, אתה רוצה שאני אגיד עוד איזה משהו?
אתה יכול להגיד עוד איזה משהו.
עוד איזה סתם, כאילו.
כן, תן איזה משהו. אנחנו נמצאים ביוטיוב, אנחנו נמצאים בפייסבוק, אנחנו נמצאים בטוויטר.
נגמרו הרשתות החברתיות כבר, אבל מה עם אינסטגרם? אנחנו לא באינסטגרם.
אנחנו לא באינסטגרם.
אנחנו לא שם.
אתה רוצה ש... איך נעלה פרקים לאינסטגרם? זה כאילו צריך להיות פרק ממש מקוצר.
כאילו בסטורי כזה.
כן.
מייקל מלוי, בום.
מייקל מלוי, להאזנות חייגו.
משהו כזה.
כזה. מה שכן, אנחנו כן בספוטיפיי, אז כאילו כל ההיפסטרים באו אלינו, אנחנו שם. לגמרי.
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 מה יש בזה?
אז מילות סיום?
אני מרגיש שגדלתי כאדם במהלך הפרק הזה. גדלתי והתפתחתי. היה פרק מאתגר. ואני מקווה שמהחוויה הזו נוכל רק ללמוד.
אנחנו נצמח.
נצמח. נצמח ביחד אבל.
כן.
וכחברה.
בוא, תן לי יד.
ואתה יודע מה, יאללה, בגלל שלא אמרתי זה, נגיד עוד אחד, תדליקו משואה בשבילנו. תהיו האנשים האלה. תהיו האנשים האלה שמדליקים. תהיו המשואה שאתם רוצים כאילו לראות בעולם.
בדיוק. תהיו עמוד האש. שמציין אור לגויים, או משהו כזה.
מעורר השראה. לחלוטין.
אתה יודע מי מעורר השראה? מייקל מלוי.
לגמרי.
הדרינק הבא עבורך, ידידי.
צ'ירס.
אוהבים אותך. עד הפרק הבא.
יאללה ביי!
יאללה ביי!